שלום שלום אנשי הבריקדה. לפעמים גם המובן מאליו צריך שיאמר. לעתים גם דברים שחשבנו ששמענו, דברים שאנחנו מכירים היטב, רצוי שנזכר בהם. ממש לפרטים, לעומק. ולכן בפרק הזה של הבריקדה, הארכיון מדבר. בעצם אני הולך אחורה, אבל לא יותר מדי אחורה, לתחילת ינואר 2023. אז שר המשפטים הטרי יריב לוין עומד מול המצלמות במסיבת עיתונאים ומכריז על הרפורמה המשפטית שלו. צריך לשמוע, באמת לשמוע, בלי הפרעות, כדי להבין מה תכנן לנו יריב לוין. מה תכנן יריב לוין לדמוקרטיה הישראלית? איזו שטיפת מוח כבר באותה מסיבת עיתונאים הוא עושה לציבור הישראלי כשהוא אומר לו, אנחנו נחזק את הדמוקרטיה הישראלית. לוין שיקור מעוצמתו ומכוחו, מקשיב לשאלות, אבל מתעלם מהן. דוחה את כולן, את כל הטענות נגדו. הוא פשוט מתעלם. חשוב לשמוע את האירוע הזה. שוב ושוב ושוב. לשמוע כדי לא להתבלבל בכוונות הרעות שיריב לוין בא איתן לקדנציה הזו. כן, פירוק הדמוקרטיה. כן, חיסול מדינת ישראל החופשית. זה לא סתם, חד וחלק, זה מה שהוא תכנן, זה מה שהוא רצה, זה מה שהוא עדיין רוצה. תגבירו ותקשיבו. הארכיון מדבר, יריב לוין, ינואר 2023.
כמי שגדל תרתי משמע על ברכיו של מנחם בגין, שהיה הסנדק שלי בברית המילה, אני מאמין באמירתו שיש שופטים בירושלים, אבל יש גם כנסת בירושלים ויש גם ממשלה, ואין הביטוי המובהק לבחירה הדמוקרטית של העם. אני מאמין שלא רק הכנסת והממשלה מכהנות מכוח אמון הציבור, אלא גם מערכת המשפט נשענת על האמון שהציבור נותן בה. המהפכה החוקתית וההתערבות ההולכת וגדלה של מערכת המשפט בהחלטות הממשלה ובחקיקת הכנסת דרדרו את האמון במערכת המשפט לשפל מסוכן, הביאו לאובדן המשילות ולפגיעה בדמוקרטיה. אנחנו הולכים לקלפי, מצביעים, בוחרים, אבל פעם אחר פעם אנשים שלא בחרנו מחליטים עבורנו. ציבורים רבים נושאים עיניהם למערכת המשפט ולא שומעים בה את קולם. זו לא דמוקרטיה. אני עוסק בנושא הזה למעלה מ-20 שנה. במהלכן התרעתי מנזקי המשפטיזציה. במהלכן גיבשתי הצעות לרפורמה. לצערי, הסיכונים שמפניהם התרעתי התממשו. לכן הגיע הזמן לפעול. אני משיק היום את השלב הראשון של רפורמת המשילות, שתכליתה חיזוק הדמוקרטיה, שיקום המשילות, השבת האמון במערכת המשפט והשבת האיזון בין שלוש רשויות השלטון. אנו נדון ברפורמה כאן, בכנסת, בבית הנבחרים. נדון בהרחבה ובאופן מעמיק. תשמענה דעותיהם של כלל חברי הכנסת מכל הסיעות. תשמענה דעותיהם של אנשי מערכת המשפט ושל מומחים מתחומים אחרים. אני מבקש להציג בפניכם את עיקרי השלב הראשון של הרפורמה שנועדו לטפל בנקודות הדחופות ביותר. הנושא הראשון שנסדיר הוא שינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים. לא עוד מצב בו השופטים בוחרים את עצמם בחדרי חדרים ובלי פרוטוקול. במקום זאת, ייצוג שווה לשלוש רשויות השלטון בוועדה לבחירת שופטים. מינוי שני נציגי ציבור על ידי שר המשפטים, במקום הנציגים הסקטוריאליים של לשכת עורכי הדין, ושקיפות מלאה באמצעות עריכת שימוע פומבי בוועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת למועמדים לכהונה בבית המשפט העליון. הנושא השני במסגרת הרפורמה הוא הסדרת פסילת חוקים ופסקת ההתגברות. לא עוד דיון בבית המשפט בחוקי יסוד. לא עוד פסילת חוקים של הכנסת ללא הסמכה. במקום זאת, בית המשפט יפעל מכוח חוקי היסוד ולא יימצא מעליהם. תתאפשר פסילת חוקים בבית המשפט העליון בהרכב מלא וברוב מיוחד. תחוקק פסקת התגברות מאוזנת ברוב של 61, ומצד שני לא תהיה התגברות של אותה הכנסת במקרה שבית המשפט פסל חוק פה אחד. הנושא השלישי הוא ביטול עילת הסבירות. לא עוד פסילת החלטות חוקיות לגמרי של הממשלה בתירוץ של חוסר סבירות בעיני השופט. במקום זאת, ביטול עילת הסבירות והחזרת יכולת ההחלטה לממשלה הנבחרת. או כפי שניסח בצורה אירונית, יש לומר, המשנה לנשיא בית המשפט העליון לשעבר, פרופסור מנחם אלון, ותנסו לעקוב כי האמת שלי זה קצת קשה, בלתי סביר לחלוטין הוא לצפות באופן סביר כי בית משפט יבדוק סבירותם של נושאים מעין אלה. או במילים שלי, אין דבר כזה עילת הסבירות. ונושא אחרון ולא פחות חשוב, היועצים המשפטיים. לא עוד כפיפות של הממשלה לדרג לא נבחר. היועצים המשפטיים כשמם כן הם, יועצים ולא מחליטים. כשהם מייצגים את הממשלה, הם צריכים לייצג את הממשלה ולא את עמדתם הפרטית. אזרחי ישראל, נשיא בית המשפט העליון בדימוס משה לנדוי אמר על תפקיד בית המשפט, תפקידנו הרבה יותר צנוע, להיות פרשן נאמן של החוק, של רצון הציבור, אשר אותו מבטאת הכנסת. הרפורמה שאני מביא תחזק את מערכת המשפט ותשיב את אמון הציבור בה. היא תשיב את הסדר על כנו. היא תאפשר למחוקקים לחוקק, לממשלה למשול, ליועצים לייעץ ולשופטים לשפוט.
שאלות לינאים חדשות 12?
כן, כבוד השר, לינאים חדשות 12. אני רוצה דווקא לדבר איתך על העיתוי. אנחנו בערב דרמטי, זה גם יום לפני הדיון של בג"ץ בסוגיית המינוי של דרעי לשר, ויש לו השפעה מכרעת על ממשלת נתניהו, ודווקא עכשיו אתה מפרסם תוכנית שהיא סוג של מהפכה, אפשר לומר החלשה של מערכת המשפט. זה נראה שאתם מניחים אקדח לפני שופטי בג"ץ. אנחנו, אם תפסדו את המינוי, אנחנו נפגע בכוח שלכם
בנסר. ראשית, התוכנית הזאת נועדה לחזק את מערכת המשפט ולהשיב את האמון בה ולא להפך. שנית, אני עוסק בנושא הזה למעלה מ-20 שנה, והתרעתי במשך שנים שאנחנו נמצאים בתהליך מסוכן מאוד של הידרדרות, של פגיעה קשה מאוד בדמוקרטיה, של פגיעה קשה מאוד בבחירת העם, של פגיעה קשה מאוד בציבורים עצומים. עכשיו, תמיד יכולים להגיד, העיתוי הזה לא מתאים והעיתוי הזה לא מתאים. אם הייתי עושה את זה בשבוע הבא, הייתם אומרים בגלל שזה אחרי המשפט, ועכשיו זה לפני איזשהו דיון, זה לא שייך לשום תיק ספציפי. זו משנה סדורה, זו רפורמה הכרחית, זו רפורמה שלא רק הגיע הזמן לעשות אותה, היה צריך לעשות אותה מזמן, ולא היינו עושים אותה מזמן, היינו נמצאים היום במצב הרבה יותר טוב.
שר המשפטים, אי אפשר להתעלם מהעובדה שבמשך שנים ראש הממשלה בנימין נתניהו מנע ממך לעשות רפורמות ותפיל שבחדר משפט נתניהו. אתה יכול להתחייב על כך שאולי ברפורמה הבאה, בשלב השני שלך, אתה לא תעצור או תקפיא בדרך עקיפה את משפט נתניהו על ידי מינוי תובע כללי שינסה לעצור את המשפט בצורה כזו או אחרת?
הרפורמה שאני מציג כאן לא קשורה בשום דרך, לא למשפט כזה ולא למשפט אחר. היא רפורמה שכפי שאמרתי קודם, במשך שנים ארוכות אני נאבק לקדם אותה. זה נכון, בתחילת הדרך הייתי כמעט בודד, כשהתרעתי וזעקתי, הרבה אנשים שאלו על מה אני זועק ומה קרה ומה הבעיה. אני חושב שהיום כולם מבינים שהדבר הזה נדרש, נדרש באופן מיידי, ואני אגיד לך אגב יותר מזה. היו בחירות, אנחנו נבחרנו. הציבור מצפה לא שאני יושב במשרד ואחמם איזה כיסא. הוא מצפה ממני לפעול. הוא מצפה ממני לעשות, והוא מצפה ממני אגב לעוד דבר. לקיים שיח, והדבר הזה יתקיים כאן בכנסת. לקיים שיח ענייני, רציני, שבו ישמעו כולם, כדי להגיע בסופו של דבר לתוצאה הטובה ביותר, שתשיב את המשילות, תשיב את הדמוקרטיה.
ערב טוב, השר לוין, דיברת על פסקת התגברות ברוב של 61 חברי כנסת. יש טענות אצל משפטנים רבים בימים שחקיקת פסקת התגברות היא למעשה מתן הכשר לבגץ לפסול חוקים. למה פשוט לא לחוקק בחוק יסוד שלבגץ אין סמכות לבטל חוקים בכלל?
קודם כל, הטענות האלה הן נכונות, זה נכון, אבל אני חושב שזה האיזון הנכון. ומה שאנחנו מחפשים לעשות כאן, למרות כל מסעות ההפחדה, זה בהחלט שינוי יסודי של המצב. אבל כדי להחזיר אותו למקום מאוזן, לנקודה נכונה, שבה גם אותם ציבורים, ויש גם ציבורים כאלה, ואני מכבד גם אותם, ואני צריך להיות קשוב גם אליהם, שחוששים שאולי אנחנו מנסים לעשות כאן איזה דבר נורא, ואולי תבוא פתאום כנסת שתרגיש שאין שום בלם ואפשר כל דבר לעשות. אז לציבורים האלה אני גם אומר, אין חשש, כי אם יקרה פה מין דבר באמת בלתי סביר, שאגב לא קרה עד היום בכל שנות המדינה, אם חס וחלילה יקרה דבר כזה, תהיה לבית המשפט ברוב של כל שופטיו, ואחרי שהוא מונה בהליך שהוא הליך פלורליסטי ולא בהליך כפי שקיים היום, תהיה לו היכולת למנוע דבר כזה, ובעצם לומר לציבור, רבותיי, בבחירות הבאות, אם תרצו בחוק הזה, תצביעו, ואז הכנסת תוכל לחוקק אותו בהתאם לתוצאות הבחירות.
יערה שפירה, 11.
תודה רבה, אדוני השר. שבכיר בממשלה, אם בית המשפט העליון יפסול לדרעי מכהונה כשר, הרי שתבטלו את עילת הסבירות, תמנו אותו מחדש?
אני לא עוסק בתרחישים תיאורטיים, וכפי שאמרתי, הרפורמה הזאת היא לא נועדה לא לאירוע ספציפי, ולא לתיק ספציפי, ולא לאדם ספציפי. אמרתי כאן את דעתי הברורה, כפי שאמרתי אותה לא רק עכשיו, אלא לאורך שנים ארוכות.
ואני
אומר בצורה החדה והברורה ביותר, את הדברים האלה צריך לעשות, תהיה תוצאת הדיון בתיק כזה או אחר אשר תהיה. ידיד אחרונה,
רציתי לשאול לגבי
הסניוריטי. זה דבר שבקרוב יידון. האם זה יהיה נגזרת של השינוי של ועדה לבחירת חוקים?
הנושא של הסניוריטי, צריך לומר, הוא דבר שאיננו קבוע בחוק. אנחנו בוודאי נידרש לעניין הזה לפני בחירת נשיא בית המשפט העליון הבא. זה בהחלט נושא שראוי לדיון וראוי להתייחסות. ואין לי שום ספק שהוא בוודאי יעלה, כולל בדיונים שיהיו כאן בכנסת, במהלך הדיונים גם ברפורמה הזאת, ואולי גם בצעדים הבאים שיגיעו.
מיטל
בנדל,
ישראל היום.
שלום.
בשיחותיך
עם ראש הממשלה על הרפורמה, הוא התנגד למי מסעיפיה, הוא תומך? ושנית, האם בפגישתך עם היועצת המשפטית לממשלה, התקנת אותה בפרטים, ומה היא אמרה לנו?
וגם
לא היה,
האם התקנת גם את נשיאת העליון?
לא היה צורך במסירת כל כך הרבה עדכונים, וגם לא בשיחות עמוקות, כי העמדות שלי הן עמדות ידועות לאורך שנים, הן לא חדשות. וכאשר קיבלתי עליי את תפקיד שר המשפטים, קיבלתי אותו לא כדי להגיד משהו ערב הבחירות או במשך 20 שנה ואחר כך לעשות הפוך, זו לא דרכי. אני חושב שכל מי שמכיר אותי יודע שאם קיבלתי על עצמי את התפקיד, קיבלתי אותו כדי לעשות את הדברים שעליהם דיברתי ולהם התחייבתי לאורך שנים. ולכן, בעיניי לפחות, חובת האמון שלי היא כלפי הציבור. אני דורש את זה, אני דורש את זה לא רק מאחרים, אני דורש את זה קודם כל מעצמי. ולכן אני חושב שהדרך הנכונה והראויה ביותר היא לא לעשות דברים בחדרי חדרים, אלא להתייצב כאן כולל לענות על שאלות, גם אם הן קשות, ולשים את הדברים על השולחן בדיוק כפי שהם, וכך אני נוהג.
יעץ
ריזון
הארץ?
השר
אריה דרעי הוגשה
3 פעמים
בשוחד,
התחייב בפני בית משפט, שהוא יפרוש מהחיים הציבוריים, והנה אנחנו רואים אותו, נכנס לשני משרדי ממשלה. דוד ביטן, חבר הכנסת, שמואשם בשוחד ומועמד להיות ראש ועדת כלכלה. אם אין את השכל הישר, כן, לפני הממשלה, לא לתת יד למינויים האלה, לפעמים זה המקום שבית המשפט מתערב. אתה לא חושב שיש אנשים שמנסים להינצל מאימת העדים ומשתמשים ברפורמה שלך, או שכל האמצעים שלהם?
אני חולק על כל דרך הצגת הדברים, כולל גם על חלק מהעובדות, אבל אני אומר לך לגוף העניין את שאמרתי קודם. הרפורמה הזאת לא נוגעת לא לאדם מסוים ולא למקרה מסוים. היא רפורמה שאני קורא לבצע אותה במשך שנים ארוכות, והיא דרושה והיא הכרחית. אבל יש דבר אחד שצריך לומר. יש בחירות. בבחירות מצביעים מיליונים מאזרחי ישראל. ואני חושב שאף אחד מאיתנו, ולא חשוב באיזה תפקיד הוא נושא, אין לו לא רק את הזכות, אלא הייתי אומר גם את היכולת, לבוא ולומר שהוא יודע יותר טוב מכולם, או יודע יותר טוב ברוב גדול, כי זה דבר שהוא הרבה מאוד דברים, אבל הוא לא דמוקרטיה. מי שלא מאמין בדמוקרטיה חושב שיש אנשים, איך אומרים, נשגבים, שהם יודעים יותר טוב מאחרים, ולכן צריך לקחת מהעם את זכותו להחליט ואת זכותו לבחור, ולתת להם לקבל את ההחלטות. לזה קוראים בהרבה מאוד מקרים דיקטטורה, את זה אף אחד מאיתנו לא רוצה, ולכן בדמוקרטיה צריך לכבד את הכרעת העם, צריך להכיר בזה שמה שסביר בעיני אחד יכול להיות לא סביר בעיני אחר. אגב, אני חייב לומר לך עוד דבר, ואני אולי וידוי קטן. אני במשך שנים שאני עוסק בנושאים המשפטיים, וזכיתי לא רק ללמוד משפטים באוניברסיטה העברית, אלא גם להיות ממלא מקום ראש לשכת עורכי הדין, ואפילו להיות בכנסת, חבר ועדת שרים לענייני חקיקה. ותמיד שאלתי, כי אני באמת גם רוצה, איפה הבית ספר הזה לסבירות? איפה מלמדים מה סביר? תדעת מה, לא את כל התורה. קצת, משהו. תנו לי ללמוד, לדעת. גם אני רוצה להיות סביר. גם אני רוצה לדעת מי זה האדם הסביר. גם אני רוצה לקבל החלטות סבירות. למה רק הם יודעים? עכשיו רבותיי, כל הדבר הזה הרי ברור לגמרי. זה כסות, זו מכבסה של מילים, שמאחוריה יש דבר אחד. יש אנשים שאולי לא מוצאת חן ביניהם הבחירת העם, שאולי לא מוצאת חן ביניהם המנגנון הדמוקרטי, והם מחפשים דרכים לעקוף אותו. הדבר הזה בעיניי הוא פסול, הוא לא נכון, ואנחנו נתקן אותו במסגרת הרפורמה הזו. חזקי ברוך,
חרוץ 7.
אדוני שר המשפטים, האם אתה סבור שהיועצת המשפטית לממשלה צריכה להתפטר, או כמו שחלק מהקואליציה סבורים שצריכים לפטר אותה, ותגובתך לראש האופוזיציה שיוציא אותה כרגע שאמר שאתם כנופיה של עבריינים, נשמח לתגובה.
טוב, תראה, אתה יודע, כשאין טענות לגופו של עניין, מדברים לגופו של אדם ובכל מיני סיסמאות, ונדמה לי של הטיעונים המאוד חדים, מאוד ברורים שהצגתי כאן, כנראה שליושב ראש האופוזיציה קשה למצוא תשובות, אז הוא בוחר בסיסמאות מהסוג הזה. אני לא מתכוון לנהל שיח רדוד מהסוג הזה, אלא באמת שיח ענייני, ואני חושב שיש דברים שבוודאי ראוי לשמוע אותם, ויהיה אולי גם ראוי לתקן אותם. לא כל החוכמה מצויה במקום אחד, ובדיוק בגלל זה יש דיונים בחקיקה בכנסת ובפרלמנט. וכפי שאמרתי קודם, מדובר ברפורמה שהיא רפורמה משטרית, עקרונית, יסודית, שצריכה לעשות בשום שכל. זה לא עניין של איש כזה או אחר, או משפט כזה או אחר, או אירוע כזה או אחר. ואני חושב שזה לא יהיה נכון לא להתייחס לא לנושא תפקיד כזה או לנושא תפקיד אחר. אני מכבד את כולם, אני צריך לבצע את תפקידי ואת השליחות שהוטלה עליי.
אברהם בלוך, ערב טוב, שר המשפטים. רציתי לשאול, אמרת שיהיה חלוקה שווה בוועדה לבחירת שופטים. אנחנו יודעים ששופטי עליון דרוש להם רוב של 7 חברים. כלומר, עדיין לפחות לא הצגת משהו שונה, יהיה וטו למינוי שופטי עליון, לשופטי העליון, קודם כל, האם הדבר הזה ישתנה? דבר שני, לגבי גיל הפרישה של השופטים, האם יהיה שינוי, מה שבעצם יביא לפיתורים דה פקטו של שופטים בעליון ובשאר...
לא, השאלה השנייה, התשובה היא לא. זה לא כלול ולא נמצא כאן ולא נמצא על סדר היום. ולשאלה הראשונה, אכן, הרכב הוועדה לבחירת שופטים ישונה באופן שההרכב יוגדל ובאופן שישים סוף למצב, אגב, שהוא אבסורד מוחלט. אין לו, אני חושב שכמעט באף מדינה מערבית מתוקנת אין דבר אפילו שמתקרב לדבר כזה, שבו השופטים בוחרים את עצמם ויש להם וטו על מי יבוא בשעריו של בית המשפט העליון. אגב, אני אולי אנצל את זה כדי לומר משהו שהוא אולי קצת יותר מעמיק, אבל אני חושב שכדאי לומר אותו. תראו, בהסתכלות על שפיטה יש סקאלה שבצד אחד שלה יש פסיקה שהיא מקצועית נטו, ובצד שני פסיקה שהיא על פי ערכים והשקפות עולם. מה שנעשה בישראל הוא שהשופטים מתערבים ומכניסים את השקפות עולמם בצורה שאין לה אח ורע באף מקום לתוך הפסיקה מצד אחד, כלומר הפסיקה נכנסת לעניינים של סבירות, של מידתיות, שכפי שאמרתי אי אפשר ללמוד אותם בשום מקום, עם עניינים של השקפת עולם, ומצד שני באותה נשימה יש רבים במערכת המשפט שבאים ואומרים השפיטה היא לכאורה מקצועית ולכן צריך לתת לשופטים לבחור את עצמם. הדבר הזה הוא אבסורד מוחלט, הוא לא הולך. צריך להחליט, אם שופטים לא מתערבים בשום דבר שהוא ערכי, אז יש היגיון לומר שצריך להיות להם משקל יותר גדול לצד המקצועי ולתובנות המקצועיות שלהם בהליך הבחירה. אם שופטים מחליטים מה סביר ומה מידתי, אז ברור לחלוטין שבמצב הזה לא ייתכן שהם גם יבחרו את עצמם וימנו את עצמם על פי השקפת עולמם, שהיא לא בהכרח, אם ננסח את זה בלשון עדינה, משקפת את השקפת העולם הרווחת בכלל הציבור.
שחר גלי גלץ.
אדוני, שתי שאלות ברשותך. הדבר הראשון, בהסכמים הקואליציוניים דובר על זה שזה בקדימות, זה הדבר הראשון שיעשו. מה סדר הזמנים הם מתכננים לעשות את זה לפני הפגרה? האם זה יבוא לפני כל שאר החוקים? והשאלה השנייה, מי המשפטנים שאיתם התייעצת, שחתומים על הרפורמה הזאת, שישבו ביחד איתך ונסחו את הדברים?
תודה. אני התייעצתי עם הרבה מאוד אנשים ואני רוצה אני רוצה להודות בפרט לשניים מהם, לדוקטור אביעד בקשי ולדוקטור רפי ביטון, באמת שעשו כאן מלאכה מקצועית יוצא דופן, והם לא היחידים, יש רבים רבים שהיו שותפים. אמרתי, זה תהליך ארוך שנמשך שנים ארוכות, ו אני רוצה לומר לך משהו על המהירות. אני חושב שההליך החקיקה צריך להיות סדור, הדיון צריך להיות דיון מעמיק, כפי שאמרתי, כל הדעות צריכות להישמע. זה תהליך, זה לא דבר שקורה מהיום למחר, זה גם לא יכול להימשך 100 שנה כמובן, ואני סומך לחלוטין על יושב ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת שנבחר היום, חבר הכנסת שמחה רוטמן, שהוא משפטן מצוין וידען גדול, שינהל את הדיונים כאן בהצעות החוק בוועדת החוקה חוק ומשפט בשום שכל ובשמיעה של כל העמדות וכל הדעות, ובסופו של דבר הוועדה תוציא תחת ידיה חקיקה לקריאה השנייה והשלישית, שתהיה חקיקה טובה, נכונה, תשקף את רוח הרפורמה הזו, תתקן הרבה דברים שטעונים תיקון, ובהחלט לא תהיה בדיוק מה שאני אגיש לקריאה ראשונה זה ראה וקדש. אני תמיד האמנתי, גם כיושב ראש כנסת וגם בתפקידים אחרים שקיינתי בהם, שהכנסת אסור לה שתהיה חותמת גומי. הדיון בה הוא לא לתפארת הפרוטוקול, הוא דיון אמיתי וענייני, וחשוב לשמוע בו דווקא את הדעה של המיעוט ולהתייחס אליה, ולפעמים גם לקבל אותה במקום שצריך. ואין לי ספק בהכירי את חבר הכנסת רוטמן שכך הוא יוביל את הדיונים.
ואת הקריאה הראשונה יש זמן כבר?
אנחנו לא ניכנס ללוחות זמנים ברמה הפרטנית הזאת, כי הם תלויים לא רק בי, אבל אני בוודאי, כפי שאתה רואה, נאמן לכך שמרגע שנבחרתי אני צריך לפעול ולממש את המדיניות שבשמה נבחרתי. איך אומרים, לא המתנתי הרבה זמן, גם לא הייתי צריך להמתין, כי כל הדברים היו מוכנים מזה זמן, ואני אשתדל לפעול בצורה יעילה, אבל מבלי לפגוע בעובדה שהדיון צריך להיות דיון סדור ודיון ראוי ודיון מעמיק.
שאלה אחרונה, בני אשכנזי, וואלה.
אפשר גם?
תודה רבה.
תודה רבה.
מה? למה לא?
עוד שאלה שלי.
תודה.
תן לה, בבקשה.
שתי שאלות, אם כבר. אחת, בהמשך לשאלה של שחר, מה תהיה ההצעה הראשונה שתבוא? וההצעה השנייה, והשאלה השנייה, מה תעשה עם בג"ץ? יתקע את הרפורמות בצווי ביניים, כמו שהוא עשה למשל עם חוק ההסדרה, שהיה תקוע כמה שנים.
אני אומר כך, קודם כל הסדר של הדברים הוא באמת תלוי לפעמים גם בדברים טכניים של הכנת הניסוחים המדויקים ודברים מהסוג הזה, אבל בסך הכל אני לא רואה שיהיו בזה שהם פערי זמנים משמעותיים. אני גם רואה ברפורמה הזאת מהלך אחוד שחשוב שיעבור ביחד עד כמה שניתן, ולכן בסך הכל לוחות הזמנים של כלל המרכיבים כאן אני מעריך יהיו די דומים. אני אגיד לך גם בעניין הזה יותר מזה, אני חושב שצריך לנצל את הזמן. הרפורמה הזאת הייתה צריכה לקרות כבר מזמן. מצד שני, כמובן, ואת זה אני מדגיש פעם אחר פעם, צריך לתת לכנסת זמן לדון בדברים בצורה מסודרת, ואני מעריך ומאמין ומשוכנע שכך.
תודה רבה.
שר המשפטים, מן הסתם תהיה ביקורת בינלאומי, אנשים כבר מתחילים לומר שאנחנו בפולין, הונגריה, או ממש לא דמוקרטיים, ויש גם טענה שאתה מכיר שהלוקרה המשפטית של ישראל נסחית בגלל סמאט,
כפי שאמרתי, אנחנו מחזקים את מערכת המשפט ולא פוגעים בה, מחזקים את אמון הציבור בה, שהוא הבסיס בכלל ליכולתה של מערכת משפט לתפקד, ולכן כל ההפחדות האלה וכל הדברים מן הסוג הזה אין להם בסיס, אין להם שחר. להפך, אני חושב שמערכת המשפט תצא מהמהלכים האלה איתנה יותר, עוסקת יותר בתחומים שמסורים לה, נגועה הרבה פחות בשאלות פוליטיות, וכפועל יוצא מעמדה התחזק לא רק בארץ אלא גם בעולם. תודה רבה.
זהו זה, חברות וחברים, סיימנו עוד פרק של הבריקדה. אם תרצו למצוא אותי תוכלו לעשות את זה בטוויטר בעיקר, אטילוס זה השם שלי, אבל אתם יכולים למצוא אותי גם בפייסבוק בעברית, באנגלית. המייל שלי הוא toplerstrudel@gmail.com, ואתם מוזמנים להפיץ את הפרק הזה ואת כל הפרקים האחרים. גדלים, אנחנו גדלים בבריקדה, אז אתם מוזמנים להיות שותפים. להשתמע בפעם הבאה.